אתם מאזינים לוויינט פודקאסטים. מה שקורה בפועל זה שהגוף שלי מסר לו מסר, הרי אנחנו מאבדים אינפורמציה מתוך שינה. ובעצם סימנתי ואמרתי לבן זוג שלי, למרות כל הכעסים בינינו, אני עדיין אוהבת אותך.
מעיין בשני מומחית ופרשנית לשפת גוף, והיום בסקס אפיל היא הולכת לנתח את תנוחות השינה שלנו ולספר מה הן אומרות על הקשר ועל הזוגיות שלנו. היי, אתם ואתן על סקס אפיל, פודקאסט המיניות של וויינט יחסים. אני לא רשתת מאור, ואיתי באולפן, מעיין בשן, מומחית ופרשנית לשפת גוף. אהלן מעיין.
היי לורי, מה עניינים?
בסדר.
איזה כיף להיות בשם.
יס. אז אחרי שבשבוע שעבר דיברנו וניתחנו את תנוחות הסקס, היום אני רוצה שננתח את תנוחות השינה שלנו.
מעולה. מצוין, איזה כיף. אני גם אסביר למה זה כיף לי.
אוקיי, יאללה, תעשי זאת.
כי בעצם בשינה אנחנו יכולים לראות את הסודות שאנחנו מנסים להסתיר מבני בנות הזוג שלנו במצב של עירות. כי במצב של עירות אני יכול לשחק איזה משחק, אנחנו תמיד לבושים על מלבושים, שמים איזה דמות מסוימת שזה, אבל בשינה אני לא יכולה, אני לא יכולה לזייף תנוחות שינה, מכיוון שבעצם מי ששולט על תנוחות השינה שלי, על הגוף שלי, בזמן השינה, זה תת המודע.
בלבד, כן.
בלבד.
בניגוד, אגב, בסקס את כן יכול, אפשר להיות, לתת לאגו להוביל, בדיוק. ואפשר להעמיד פנים, ובלה
נכון.
בלה בלה.
בשינה
זה נטו.
אי אפשר.
אנחנו.
אוקיי? Mm-hmm. עכשיו, זה נכון שאנחנו מתחילים את תנוחות השינה בעירות, אבל עדיין באיזשהו שלב זה נגמר, וכל אחד מתנהל בצורה מסוימת, ויש את יש זוגות שישנים עם כפיות לאורך כל הלילה, יש כאלה שיתחילו ויסנו, יש כאלה שבכלל לא. אז מכיוון ששפת הגוף תייצג בדרך כלל את מה שבאדם מרגיש, גם הוא יעשה מאמצים להסתיר, כי שפת הגוף היא שפת התת-מודע. היא מספרת לי את הרגש האמיתי, את האמוציות האמיתיות שמתחולות אצל בן אדם. בסדר? ולכן, כדי להכיר טוב יותר את בני הזוג שלי, או את הפרטנרים שלי, אז בואו, אפשר ללמוד המון המון מתנוחות השינה, וברור לי שחלקכם תלכנה מהר ממש מהר, או חלקכם ילכו להתקין מצלמות בחדר השינה, סבבה, אין בעיה, זה אחלה.
רק אם זה מקובל, הצד השני אל תעשה את זה.
כמובן, 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 כמובן.
אגב, לדעתי, בגלל זה שינה היא משהו הרבה יותר אינטימי ממין.
נכון.
זאת אומרת, דווקא בגלל שזה אנחנו בלי שום יכולת להסתיר שום דבר.
נכון, נכון. שינה, כשאני מגיעה גם למצב שאני כבר הולכת לישון עם בן זוג, אז את יודעת, זה כבר שלב אחר ביחסים. זה נכון שאנחנו יכולים לישון כבר פעם הראשונה יחד, אבל זה לא אותו דבר, אוקיי? וכשזה הופך להיות שינה רציפה, קבועה, לאורך תקופה, אז זה כבר משהו אחר.
כן.
משהו אחר לגמרי, זה כבר מעלה את רף הקשר שלי למקום אחר לגמרי, למקום זוגי, שכולנו אגב מייחלים לו ורוצים אותו.
כן, 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 של אינטימיות.
של אינטימיות, אינטימיות מאוד מאוד גדולה.
אז בעצם, מה הקשר בין תנוחות השינה שלי לתת המודע? חוץ מזה שמן הסתם אני בשינה ואני לא מודעת לדברים האלה, אבל יש לזה עוד משמעות או
כן,
עוד נפתח?
כן, בחירת תנוחות השינה המועדפות עלינו כזוג, או עלינו גם כפרטי, גם כאנשים פרטיים וגם כזוג, תייצג הרבה מאוד פעמים את מאזן הכוחות ואת הסטטוס שלי בתוך הזוגיות.
אה, וואלה.
אוקיי? והיא גם תשקף ותספר לי מה טיב מערכת היחסים שלי, האם אני בזוגיות טובה, בריאה, מכילה, מחבקת, או זוגיות מנקרת. יש לי כל מיני, אני יכולה לדעת המון המון את האמת. זאת אומרת, לא את המשחק שאני משחק כלפי חוץ. זאת אומרת, שמונה אנשים ששחקים זה משחק כלפי חוץ, ובבית זה זוועת עולם. לא, 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 לא. פה זה האמת לאמיתה. ווואלה, כולנו רוצים להיות בטוחים בבני הזוג שלנו, אנחנו רוצים לדעת שהם לא בוגדים בנו, שהם לא מנהלים איזה קשר אחר שאני לא מכיר או לא יודע.
מסתירים איתנו דברים.
מסתירים סודות. כן. אני יכולה לגלות המון דברים רק על בסיס תנוחות השינה שלי, וזה מה שמדהים בדבר הזה.
מעניין.
אוקיי? אני אגב, שקראתי את המחקרים, אני עוסקת וחוקרת שפת גוף כבר המון המון שנים, משהו כמו 17 שנים.
וואו.
כן, הרבה מאוד שנים, ואני נהנית כל פעם לגלות דברים חדשים, שנתקלתי במחקרים הספציפיים על תנוחות שינה ותנוחות סקס, נדהמתי, שהייתי עמומה. אמרתי, וואו, זה כל כך הגיוני.
באיזה פילד זה המחקרים האלה? זאת אומרת, זה סוציולוגיה, זה ביולוגיה?
זה נכנס תחת מדעי התנהגות, בדרך כלל, ופסיכולוגיה, מדעי התנהגות, שם זה למשל דוקטור פול אקמן, שהוא אחד המומחים הגדולים ביותר שפת גוף בעולם כולו, למעלה, באמת, עשה המון המון מחקרים בתחום הזה. אני חושבת שדיברנו עליו בפודקאסט הראשון שהקלטנו לפני הרבה זמן, והוא בא מעולם הפסיכולוגיה, הוא פסיכולוג, אוקיי? ומשם הוא בא וגילה את העולם הזה והתפתח מהעולם הזה. אני הגעתי לשם בגלל שנעקצתי, לא קשור לפסיכולוגיה, אבל גיליתי
כמובן. כן, את מספרת את זה בפרק שנקרא להבין את שפת הגוף שלה במיטה, תחפשו בסקס אפיל.
בדיוק, כדאי מאוד, זה אחלה פרק, ממליצה בחום להקשיב לו, ופה אנחנו נדבר על תנוחות שינה, כי זה ככה רובד נוסף שאנחנו נחסים.
אז רגע, מה הוא ניסה להגיד, אותו...
אז הוא בעצם גילה שאותו דוקטור פול אקמן, שזה חלק מה-DNA שלנו בעצם. וכשעשו את המחקרים על תנוחות שינה, הבינו שבגלל שהתת המודע הוא זה ששולט על הגוף שלי בזמן של שינה, או בשלבים מקדימים לפני השינה, הם יספרו לי המון על טיב מערכת היחסים שלי, על מי הפרטנר שישן לצידי. אני לא תמיד יודעת, אנחנו נתקלים בכל מיני אנשים רמאים וזה, שאני לא סגור עליהם, אני לא יודע, הם מציגים
איזה לטינדר.
נוכל לטינדר למשל, אוקיי, שאגב, ניתחתי אותו, אפשר לראות, למצוא את זה
בעמוד הפייסבוק שלך, בעמוד הפייסבוק
שלי, בטיקטוק, באינסטגרם שלי, בכל מקום. המרושטת בכל מקום. אז כן, וגם, אז אפשר לראות איך יכול להיות שבן אדם הזה רימה בצורה כזאת. אז שם אני מדברת על שפת גוף בשלבים של עירות, אבל פה אנחנו נדבר דווקא על תנוחות שינה, כי יש
להם... אז אם מישהי מתעוררת באמצע השינה, ואז היא מסתכלת על הבן זוג שלה ישן, היא יכולה להבין המון דברים בעצם.
היא יכולה להבין המון המון דברים, היא יכולה עוד להבין, עוד לפני שהם נרדמו, על הבחירה של איך אני נכנס למיטה. למשל, זוגות שהולכים לישון לא באותו זמן, באופן רציף לתקופות ארוכות, זה סימן לא טוב, שמשהו לא טוב קורה בזוגיות הזו.
לפעמים אבל הם מנהלים אורח חיים שונה.
נכון, אז לפעמים יש לנו אילוצים, זה נכון, אז אני תמיד אומרת, תמיד יש יוצא מן הכלל, בסדר? אבל רובנו לא הולכים לישון, רובנו לא מנהלים אורח, רובנו לא עובדים בלילה והאישה עובדת ביום. יש מקרים כאלה, אבל זה אחוז מסוים באוכלוסייה, זה לא כולנו, אוקיי? ורובנו כן יכולים, יש להם את הפוטנציאל.
אבל אם נגיד אתם באותו בית ואחד מעדיף ללכת לישון בשעה אחרת, יש פה איזושהי בעיה.
אז אני אומרת שאם זה לא בעיה, אם זה קורה פעם בשבוע, פעמיים בשבוע, אבל אם זה קורה באופן סיסטמטי גורף, כל לילה, לתקופות ארוכות של חצי שנה, שנה, מספר חודשים, מעל 4 חודשים, זה כבר יכול להיות מדאיג. זו כבר נקודה שנצחה להידלק לנורה אדומה. האם, זה לא אומר שהבן אדם עכשיו לא יודעת מה עושה, משהו בוגד או מנהל איזה, בסדר? אבל זה רק אומר שמשהו לקוי בתפקוד הזוגי שלנו כזוג, ואנחנו צריכים לבדוק למה ולשאול את השאלה. אני בכלל מאמינה שבחיים שלנו, בטח ובטח בסקס, ובטח ובטח בזוגיות ובשינה, ובחיים בכלל, להיות סקרן זה דבר מעולה. זה דבר שיכול לקדם אותי בחיים למקומות טובים יותר. אוקיי? וגם פה אני אומרת, רגע, אם משהו כזה מתנהל, אני צריכה לבדוק למה, אני צריכה להידלק לנורה אדומה, אוקיי? אז זה קודם כל. אז אם אתם כאלה שהתרגלתם, עכשיו, לפעמים זה לא אומר כלום, זה פשוט אומר שהתרגלנו ככה, או שאנחנו כבר כל כך עייפים, את יודעת, אנשים מנהלים זוגיות של שנים על גבי שנים, והם עייפים, ויש להם ילדים, ואין להם כוח, והם חוזרים מהעבודה, והם רק רוצים את השקט שלהם, בסדר? איך זה? זה קורה לכולם, זה בסדר. בסדר? בתוך עמי גדלתי, כמו שאומרים, אני לא בלשונה מאחרים, אבל במקרה הספציפי זה הייתי ממליצה תקפידו ללכת לפחות פעמיים בשבוע לישון יחד, באותה השעה. בסדר? אבל רגע, עוד לא סיימתי. זה לא נגמר בזה.
כן.
תקפידו ללכת לישון ביחד, ותסמנו אחד לשני מחוות של אהבה לפני שאתם מסובבים אחד לשני את הגב.
כמו מה?
או, למשל, תנו נשיקה. תנהלו שיח קצר. איך היה לך היום? וואו, ראיתי שאתה היית עצבני. למה? וואו, ראית הילדים, תמצאו נקודות שיח חשובות, וכשאתם עושים את זה, שהגוף שלכם ידבר את זה. ומה זה אומר? שימו את הראש שלכם על החזה של הבן זוג שלכם. בדרך כלל נשים שמות על גברים, זה יכול להיות גם לפוך, אנחנו תכף נדבר על זה. בסדר? תייצרו מגע. תבקשי מהבן זוג שלך, או תבקש מהבת זוג שלך, שתעשה לך כפית בזמן שאתם מדברים. תייצרו שיח גופני לצד השיח במילים.
למה? מה המשמעות של זה?
כי השיח הגופני הוא זה שתופס את עיקר המסר, בסדר? הוא זה שיעביר את המסר המשמעותי. המסר במילים, כמו שהוא ייכנס מאוזן אחת, הוא יצא מהשנייה. אבל אם הוא יהיה מגובה בסימנים פיזיים, במגע פיזי, זה כמו שאנחנו ממרקרים סימנים, נכון? כשהיינו סטודנטים, הרקרנו מסרים בספרים, כן. או אם משהו נורא מעניין אותי באיזה כתבה, אז אני אמרקר לי, אני אסמן לי את זה, אותו דבר גם עם הגוף, אוקיי? בין הגוף למלל. אם אני רוצה להעביר מסר של חיבור, ואני רוצה, וזוגיות זה עבודה. כל מי שנמצא בזוגיות יודע שזוגיות זה עבודה. ואחלה. אז תעבדו בזה בשכל, בחוכמה. זה אומר שאם אני כבר עכשיו מנהל שיח עם הבת זוג שלי כבר הבאתי את עצמי ללכת לישון איתה באותו זמן, כבר הבאתי את עצמי לייצר תקשורת, תגבו את זה פיזית, ואז העוצמה של המילים תהיה הרבה יותר גדולה, והעוצמה של החיבור תגדל פי 8.
איזה יופי, וואו.
אוקיי? אז כשאתם נכנסים למיטה, תדאגו לייצר קרבה פיזית וקרבה במילים. אגב, אם לא יהיו מילים זה לא נורא. אם לא תהיה קרבה פיזית, זה יהיה נורא, אוקיי? הקרבה הפיזית היא הרבה יותר חשובה מהקרבה במילים, אם אפשר לשלב אותה ביחד, אז זה עוצמה גדולה, ואפשר לייצר את זה במודע. וזה מה שיפה בשפת גוף, אני יכול לקלוט ניואנסים שיספרו לי את האמת מאחורי הקלעים, קצת כמו להיות זבוב על הקיר מצד אחד, מצד שני, אני יכולה לייצר מניפולציות לא מהמובן השלילי של המילה, בסדר, מהמובן החיובי של מניפולציה, כדי להשיג תוצאות טובות יותר. זאת אומרת שאני יכולה לשפר משמעותית את המערכת הזוגית שלי בלי להגיד מילה.
רק דרך שפת הגוף שלי.
רק דרך שפת הגוף שלי, אוקיי? אז דרך הממלכה של המיטה זה אזור שהוא מעולה, כי הוא אזור זוגי. שמוגדר פאר אקסלנס כאזור זוגי, בסדר? וזה בעצם הקרקע הבטוחה לעשות את הדברים האלה.
אפשר גם למשל, אם הוא הלך לישון לפניי ונגיד רבנו, אז אני גם יכולה לסמן לו עם הגוף.
נכון. למשל. יש תנוחה שאני מספרת עליה, ואנחנו תכף נדבר על שנקראת לולעת הרגל, בסדר? אבל וכשאני מספרת עליה, אנחנו תכף נדבר עליה, וכשאני מספרת, אני אומרת, יש טריק שאני עושה בצורה במניפולציה, כדי לא להמשיך את הריבים שלי לנצח, נצחים, יש זוגות שזה מטורף בעיניי, שיכולים לה לדבר חודש, חודשיים, שבוע, שבוע, זה הזוי בעיניי, בסדר? ואני אומרת, וזה החוכמה, אגב, של אמא שלי המבוגרת, אמא שלי בת 84, עיראקית כזו. אני תמיד אמרה לי, בדלק מעיין לעולם, אבל לעולם לא הולכים לישון בנפרד, גם עם רבים. עכשיו, אמרה, לקחתי בשתי ידיים.
זה טיפ שהרבה אמאות מעבירות.
נכון, נכון.
מעבירות את זה מדור לדור.
נכון. כי זה מתחיל בריב, זה אגו, ונכנסים כל מיני שיקולים, ואז אנחנו מאבדים אחד את השני לחודשים על גבי חודשים. ווואו, מה, אני רוצה לחיות עם קולגה בבית? ממש ממש לא. עכשיו, יש טיפ. אבל הטיפ הוא כזה. אם רבנו, הלא עלינו, וזה קרה, ואנחנו לישון כשאנחנו כועסים, זה קורה לכולנו, ואם אתם חצי ערבים כמוני, והאגו מדבר וקשה לבוא לפקש סליחה, אמיתי. עכשיו זה, רוב האנשים הם כאלה. אז אני מצאתי דרך מדהימה. נניח אני רבה עם הבן זוג שלי.
שהיא מבוססת מחקרים גם.
מבוססת מחקרים, מחקרים אמיתי, אני לא המצאתי את זה, אני קראתי על זה, ואז יישמתי את זה וגיליתי שזה עובד כמו קסם.
מדהים.
עכשיו אגב, יש לי מופע שאני עושה, שנקרא פותחות פה, שזה אני עושה את זה על שפת גוף בזוגיות ובחדר המיטות, יחד עם עירית קפלן. ועירית, השחקנית, יש איזה קצת שהיא מספרת שהיא ניסתה, כשאני אומרת, היא ניסתה את זה, וזה עובד פלאים, וכל מי שאגב, אל תקראו לי מעין בשן אם זה לא עובד כמו קסם.
את שמה את כל הפרסטיג' המקצועי של הון דה ליין עכשיו.
בדיוק, לגמרי. אני עליי, אל תקראו לי מעין בשן. שמתי בביטחון מלא. בואו אני אספר לכם מה עושים. הלכתם לישון כעוסים, רבתם, לא עלינו קורה, אין מה לעשות. הלכתם לישון. קשה לבוא לבקש סליחה, קשה להתקרבל כשאנחנו כועסים. כל אחד פונה לצד שלו.
בייחוד עם הריב טרי.
נכון, אז זה עוד נורא קשה. אחרי שהבן זוג שלי הולך לישון, ורק אחרי שהוא הולך לישון, בסדר? כי אחרת הוא ירצה סקס, זה לא בטוח שאנחנו רוצות את זה. סתם, זה היה בדיחה בשביל ההומור. אוקיי, לא, אבל האמת היא שזה אמיתי.
למרות שאני אוהבת סקס של ריב כזה.
אז יש כאלה שנורא... מייקאפ סקס. בדיוק, אז יש כאלה שמתחברים לזה נורא, יש כאלה שפחות מתחברים לזה, ולפעמים אני לא בא לי.
נכון.
אוקיי? אז אצל גברים, בגלל שזה נורא אוטומטי הדבר הזה, באמת, אז ישר לוקחים את זה הכיוון הזה, אז לא תמיד אנחנו רוצות, אוקיי? וגם כי זה פחות יעבוד, בסדר? אחרי שהוא הלך לישון, אני ייצר נקודת מגע כלשהי בגוף, שלי עם הגוף שלו. זה יכול להיות אצבע שנוגעת לו בצד, או בגב, כי אם הוא עם הגב אליי. זה יכול להיות שאני אצמיד ישבן לישבן, זה יכול להיות שאני עם הברך שלי או עם הכף רגל שלי, אשים עליו פשוט את הרגל. ייצר נגיעה קטנטנה, לא מאוד מסיבית כדי שהוא לא יתעורר מזה. בסדר, אני לא רוצה שהוא יעיף לי את הרגל ואז אני אהיה באלבון ונמשיך את הריב הזה. זה לא המטרה. המטרה זה לייצר נקודת ממש ממש קטנטנה, כמו חיוותים של חוטים, בסדר? איזה נקודת כזאת מגע קטנטנה, בבוקר הוא יקום כאילו כלום לא קרה.
כאילו לא רבנו?
כאילו לא רבנו. כלום לא קרה. הוא יקום כאילו כלום לא קרה. בסדר? למה? כי מה שקורה בפועל זה שהגוף שלי מסר לו מסר בתהליך השינה. הרי אנחנו מאבדים אינפורמציה מתוך שינה. זה ידוע. בסדר? אז האינפורמציה תעבור, ובעצם סימנתי ואמרתי לבן זוג שלי, למרות כל הכעסים בינינו, אני עדיין אוהבת אותך. וזה סוג של תזכורת, אני כאילו, כמו פלאג כזה, שהכנסתי, ממש ככה, תזכורת של פלאג של אהבה.
איזה מחזיר.
מחזירה לך, פלאג שמזכירה לך, זה הפלאג של אהבה, ולמרות כל הכעס, ולמרות כל הקושי, עדיין אני אוהבת אותך.
מדהים.
אוקיי?
ואגב, טוב, הכי... בא לי לנסות את זה.
תנסי את זה, ואני ממליצה לעשות את זה בעיקר עם כפות הרגליים. אם לא הולך, אז גם עם הידיים זה סבבה.
למה דווקא כפות רגליים?
כי הרגליים זה האיבר המורחק ביותר מהמוח, מהשכל המודע. הוא יותר, הרגליים מדברות תת-מודע, ואני רוצה שהחיבור יהיה דרך תת-המודע. אוקיי? וזה עובד מדהים, תנסו אותי, שוב, מוכנה לשים את כל הפרסטיז'ה המקצועית שלי על הדבר הזה, לכו על זה. אוקיי?
תגידי, מעיין, מה... אני נגיד, תמיד אוהבת לישון מצד שמאל. יש לזה משמעות?
ודאי, אוקיי? כשאנחנו מנתחים שפת גוף, בכלל, באופן כללי רגע, לא קשור לחדר המיטות שלי, צד ימין ישקף תמיד, אצל כולנו בלי יוצא מן הכלל, את הצד האגרסיבי, הנוקשה, הגברי, הדומיניאנטי, החזק, האסרטיבי של מבנה האישיות שלנו. והצד השמאלי ישקף את הצד הנשי, העגול, הרך, המתרפס, העדין, הרגשי יותר של האישיות שלנו. זה מחולק לגברים
למה ונשי... למה זה נקבע ככה?
אני לא יודעת להגיד לך. אני חושבת שזה קשור לעניין של האונות במוח, כי הצד הימני שנשלט על ידי הצד השמאלי, תמיד ישקף רגש ויצירתיות ויותר מאפיינים נשיים, ואם את רואה אני עושה...
מרחאות כפולות.
להגיד, מרחאות כפולות. והצד הימני הוא הצד היותר אגרסיבי, היותר נוקשה של האישיות שלי, ולכן... אני חושבת שזה קשור לאונות במוח.
אבל הוא עכשיו לצד היותר זכרי. אולי הוא יותר משימתי, או...
כן, היותר משימתי, היותר שולט, היותר שתלטן, היותר אגרסיבי, בסדר? היותר זכרי. עכשיו, חשוב להבין ולהבהיר. אצל כולנו בלי יוצא מן הכלל, גם אצל החננות הכי גדולים בהיסטוריה, יש צד נוקשה, גברי, ימני יותר, ויש אנשים שהם יותר דעת, יותר נוקשים, יותר קשים, יותר אגרסיביים, יותר אסרטיביים, ועדיין... יהיה להם גם את הצד הרגשי הרך יותר.
כן, כן.
בסדר?
כן. לכל אחד יש איכויות זכריות ונקביות, השאלה היא מה הדומיננטיות שלהם, או מה תופס פיקוד יותר בצורה יותר רחבה.
בדיוק. כשאני מלמדת שפת גוף, למשל, יש לי שאלון כזה, שאני נותנת לאנשים למלא, ויש שם כמה שאלות על ישות ימנית וישות שמאלית. ואז אני יודעת האם הבן אדם הוא ישות ימנית, האם במבנה אישיות שלו, זה שאלון שממפה לי מבנה אישיות, האם במבנה אישיות שלו הוא יותר ימין או יותר שמאל, בסדר? אז כשאנחנו מסתכלים על האימפריה הזוגית שלי, זה החלל הזוגי המובהק, שזה חדר המיטות שלי, וכל אחד ישן באיזשהו צד, בחירת הצד של המיטה, ימין או שמאל, היא לא תהיה סתם. זה נראה כאילו, אנחנו לא סתם כי זה נוח לי. ממש לא. מחקרים מראים שהבחירה נעשית באופן לא מודע בתחילת הקשר, היא תבסס את הסטטוס ואת הבדלי הכוחות, מערך הכוחות ביני לבין הזוג שלי, והיא תבוא לידי ביטוי במיטה. באיזה צד בחרתי לישון?
וגם מה שמעניין זה שזה תמיד מתקבע, אנשים 50 שנה ישנו באותו צד.
נכון, כי נורא נורא קשה לשנות סטטוס רגשי או מעמדי, אין מה לעשות, בין שני אנשים תמיד, וגם אצל חיות בטבע, אנחנו רואים את זה אצל כולם, יש דבר כזה שנקרא סטטוסים, למדתי את זה כשלמדתי משחק בניסן נתיב, אוקיי? יש... סטטוסים בין בני אדם, יש תמיד את אלה שיהיו חזקים יותר, גבוהים יותר, עוצמתיים יותר, אלה שיהיו פחות, אלה שיהיו חלשים יותר, נזקקים יותר. מה לעשות?
אין סימטריה.
אין סימטריה. וזה בא לידי ביטוי בבחירת מקום השינה שלי, או בכלל בהתנהלות הזוגית שלי. אבל אם אנחנו רגע מתרכזים בחדר המיטות, אז בחירת הצד שלי במיטה יבטא את הסטטוס שלי בדרך כלל. יש, ופה אני מסייגת ואומרת, יש מצבים שהם יוצאי דופן, כגון לידה, כגון אם יש לי עכשיו ילד, תינוק, שאני צריכה להניק, ואני רוצה להיות קרובה לדלת, כי הוא לא ישן אצלי בחדר, כי נניח אין מקום בחדר, אז אני ארצה להיות קרובה לדלת, ולכן אני אבחר את הצד שקרוב לדלת. בסדר? או אם יש לי בעיות פיזיולוגיות ברמת שתן, או את זה, שאנשים קמים הרבה לשירותים בלילה, אז אני אהיה קרובה לצד שקרוב לשירותים. אז בעיות בריאותיות, ובעיות של ילדים קטנים, וזה לא בעיות חס וחלילה, כאילו סיטואציות של תינוקות וזה וזה, אז יש לנו מקרים שהם יוצא דופן, ואז ישתנה מקום הבחירה שלי, אבל בפועל, ברגיל, אני אבחר את מקום השינה לפי הסטטוס שלי במערכת הזוגית, ואני רוצה לציין ולהגיד שעל בסיס המון מחקרים שנעשו בעניין, מי שישן בצד ימין הוא זה שאומר את המילה האחרונה בזוגיות.
אוקיי?
ומי שישן בצד שמאל הוא הצד היותר מרגיע, יותר ממתן, יותר עגול, יותר אח, יותר נשי. זה לא אומר שזה האישה. בסדר? יש נשים שהן מאוד מאוד גבריות בסטטוס שלהן מול הגבר.
כן, כן.
בסדר? למשל, אני אצלי בחדר המיטות, אני
גם זוגות חד מינים, זה לא רלוונטי.
לא, לא רלוונטי בכלל. זה קשור לסטטוס, למאבק הרגשי בינינו, ולמיצוב ששמתי את עצמי בקשר. בסדר? ואני יכולה להגיד לך שאצלי, בזוגיות שלי, אנחנו נורא מתקשים, כי שנינו שתלטנים נוראים, אז פעם זה אני בימין, פעם הוא בימין, אנחנו אוהבים כל הזמן זה, בסופו של דבר זה התקבע שאני בימין והוא בשמאל, אבל זה יכול להשתנות. אגב, אם תשימו לב ותבחנו את עצמכם, אתם תראו שכשאתם תלכו למלון, למשל, כמו שאמרת, אז אתם תבחרו תמיד את אותו הצד של המיטה.
תכף ממשיכים. פרסומת קצרה וחזרנו.
היי, אני משי היד, ואני רוצה להזמין אתכם לאבק פיות, פודקאסט דיסני המצליח ביותר בישראל.
לא, זה לא פודקאסט לילדים.
בכל פרק נצא למסע נוסטלגי בעקבות הסיפורים הכי מעניינים של חברת האנימציה הגדולה בעולם. הכוכבים המפתיעים שעמדו מאחורי הדמויות של מלך האריות, מולן, אלאדין, פוקאונטה, סביבת הים הקטנה. הצד האפל מאחורי סיפורי הנסיכות והאבירים, וגם איך המכשפות הפכו לסמל סקס. חפשו אבק פיות בוויינט או באפליקציית הפודקאסטים האהובה עליכם.
תגידי, אני יכולה לדעת שהבן זוג או בת זוג שלי כועסים עליי לפי תנוחת השינה שלהם?
ברור. אוקיי? יש תנוחה שנקראת תנוחת סחרור מסוכן. אוקיי? ככה מגדירים אותה בשפה המקצועית. והתנוחה הזאת בעצם מספרת לי על זה שאנחנו הולכים לישון. כשאנחנו נכנסים למיטה, גם אם זה או לא ביחד לאורך זמן, או אם נכנסנו וסובבנו אחד לשני, אגב, בלי שום מחווה. לא במילים, ולא פיזית.
ולא טוסיק לטוסיק, okay, אלא ממש מתרחקים.
ממש מתרחקים, אין שום מגע. בעצם מחקרים מעידים על זה שגבר או אישה שמנהלים רומן, ינסו בטח ובטח בחלל הזוגי לייצר ריחוק ומרחק, כי הם לא היו מסוגלים לעשות אחרת. למרות שאני שמעתי גם על מחקרים שאומרים שדווקא אנחנו כן רוצים להתקרב, וכן זה עוזר לחיזוק, הרבה פעמים שוב, אני לא מעודדת בגידות בשום צורה, שלא תבינו לא נכון, אבל אומרים שזוגות שבוגדים ינסו לחפות על זה בלייצר סקס וקרבה. אבל לא קרבה, לייצר סקס, זה משהו אחר. בסדר? ופה אנחנו נראה שזוגות בעצם ישנו גב לגב, בלי שהוא מגע עם מרחק מסוים, כי אגב, נשים, זוגות שאוהבים, גם אם ישנו במרחב, במיטה מאוד מאוד גדולה, הם ימצאו את הנקודת חיבור יחד.
הלולה הזאת שדיברת עליה קודם.
נכון.
שתהיה איזשהו קשר.
קודם כל דיברתי עליה, אנחנו צריכים לדבר איתה עליה.
הזכרת.
הזכרתי בקטנה. כן. אני רוצה רגע להדגיש ולהגיד, יש תנוחה שהיא מאוד מאוד אופיינית לתחילת הקשר. היא נקראת תנוחת החיבוק החמוד. על בסיס מחקרים, התנוחה הזו מחזיקה מעמד 9 חודשים, במקרה שלי זה החזיק 9 שניות.
זה הזמן של ההתאהבות בעצם.
בדיוק, בדיוק, בדיוק. אתמול דיברתי על זה עם הבת שלי, יש לי בת 17.5, יש לה חבר כבר שנתיים, והיא סיפרה לי שהם ישנים עדיין פנים אל פנים מחובקים.
זה מקסים.
וואו, מטוטים, זה מדהים, זה כאילו לא נורמלי, באמת שזה לא נורמלי, ובאמת אני מודעת לזה, שיש להם קשר מאוד מאוד בריא, מאוד בוגר אגב, חמסה, הם מאוד אוהבים אחד השני, מסתכלת על זה בהערצה, באמת, באמת זה מדהים לראות את זה, ומשנים פנים מולקנים בתמונוחת החיבוק החמוד, אבל באו, בינינו, אצלי זה החזיק 9 שניות, כי לא הייתי מסוגלת, ולכן...
זה לא הלך נוח.
זה לא היה נוח לך, כאילו, אתה לא, לפחות לי לא, ולכן, כדרכה אלגנטית ששפת גוף היא השתכללה, והיא מצאה תנוחות שמשקפות את אותו, כמעט את אותו דבר, מבחינת הפרשנות של מה זה אומר, רק בצורה אלגנטית. ואני אסביר. תנוחת החיבוק החמוד מידע על זוגיות טריה, חדשה, מאוד בוטחת, מאוד אוהבת, מאוד סומכת. באמת, שיא הרגשות...
אנחנו כל כך מאוהבים אחד בשנייה, שאנחנו רוצים גם לישון שאנחנו אחד מול השנייה.
בדיוק, אכפת לנו כל הסירחון מהפה, והנשימות, וחשזה שאין חמצן, כי אני נושם את ה-CO2 של הבן זוג שלי. אבל עדיין, אנחנו נורא נורא רוצים להיות קרובים. אבל אי אפשר להחזיק את זה הרבה זמן בו בינינו, ולכן התפתחה התנוחה הזאת לתנוחת לולעת הרגל, שהזכרנו אותה בהקשר של הטריק של המניפולציה, ופה זה אומר שאם אנחנו ישנים, כשנוצרת איזושהי נקודת מגע לאורך הלילה, באיבר מסוים בגוף, אבל הראש שלנו, הפנים שלנו והחזה שלנו מכוונים לכיוונים אחרים, זה מעולה, זה סבבה. מה זה אומר? מבחינת פרשנות יבשה. זה אומר שבנקודת מגע אחת אנחנו מחוברים. זה כמו שורש, שכמו שיש לי פקעת או שורש שגדל מתחת לאדמה, שהוא מחזיק את כל הצמח הזה, את כל ההוויה הזו, אבל כל אחד צומח וגדל לכיוונים אחרים. זה אומר שזה קשר שבבסיס שלנו מאוד מאוד חזק ומאוד יציב, ולכל אחד יש את הספייס ואת המרחב שלו להתפתח, לגדול, ולכן זו תנוחה מהממת שמידה על קשר מאוד מאוד חזק ומאוד היגיון בריא, אוקיי? לא חונקים אחד את השני.
כן, זה גם האידיאל של הזוגיות, אני חושבת, בגלל שזה שני אנשים נפרדים שבוחרים להיות ביחד, אבל כל אדם הוא אינדיבידואל.
מעולה.
אז כל אחד ישן בצד אחר, אבל יש את החיבור הזה,
את היד. יש את השורש, בדיוק. וזה יכול להיות נגיעה בכפות הרגליים, זה יכול להיות נגיעה בישבנים, זה יכול להיות נגיעה בידיים, זה יכול להיות משהו. אני אגב הולכת לישון ומקפידה, שימו לב, להחזיק לבן זוג שלי את היד.
מקסים.
או לשים עליו את היד. עושה את זה במודע.
אבל אם את באה לישון לידו והוא ממש מתרחק ממך, או שאם מתרחקת ממך, כנראה שמשהו לא טוב.
אם זה נעשה לאורך זמן. כי את לפעמים, וואלה, לא מתאים לי. קמתי, הלכתי לישון על רגל שמאל, כמו שאומרים, ולא בא לי. זה בסדר. זה בסדר גם להחזיק את זה שבועיים.
באופן כללי, בשפת גוף, את תמיד אומרת להסתכל על כמה דברים בו זמנית, ולא להסתכל לאירוע אחד.
נכון, מצוין. אנחנו לעולם, לעולם לא נסתמך לסמן אחד בלבד. אנחנו תמיד נסתכל על כל התמונה כולה ולאורך זמן. בסדר? ובמקרה הספציפי הזה, אנחנו, אם אנחנו הולכים לישון, מנותקים, מרוחקים, לתקופה ארוכה, זה אומר, אתם רוצים לדעת מה זה תקופה ארוכה? 4 שבועות ומעלה מבחינתי. בסדר?
זה המדד.
חודש ומעלה, תתחילו לבדוק. תתחילו לבדוק, יש מחקרים שמעידים שחור על גבי לבן, שגברים למשל שבוגדים, וגם נשים אגב, לא רק גברים, נשים וגברים שבוגדים, הם יפנו את הגב לבת הזוג שלו, בתואנה כזו או אחרת, יהיו עסוקים בטלפון המון וכו' וכו', אבל הם לא ייצרו, הם ינסו להימנע מנקודות חיבור אינטימיות.
כמו קשר עין.
לא סקס, בדיוק, לא סקס, סקס יהיה. ולהפך, זה ידליק אותם. מה שלא יהיה זה את החיבור האינטימי הרגשי או הגופני. של אהבה, של ביטוי אהבה.
מעניין מאוד. ופה זה ממש הגוף מדבר.
ממש, לגמרי. הגוף מדבר ממש ממש לגמרי, וזה מאוד מאוד חשוב. אני רוצה לקחת אותך, יודעת מה, אני אשאל אותך, איזה תנוחה את הכי אוהבת?
טוב, מה, בשינה?
כן.
התקרבלות, כמו כפיות. כפיות. כזה, חולה על זה.
אוקיי. אז את לא שונה מהרבה מאוד, והסיבה היא שכפיות זה תנוחה, קודם כל, זה תנוחה מדהימה, שמעידה על קשר זוגי מאוד מאוד חזק ומאוד יציב. ואם אנחנו מנתחים רגע את תנוחת הכפיות בצורה יבשה, אז זה הולך ככה. זה שמחבק, ולאו דווקא זה הגבר, בסדר? כאילו, אצל רוב הזוגות, הגבר הוא זה שמחבק, כי מבחינה פיזית הוא גדול יותר. אבל זה לא תמיד, נגיד, בזוגיות שלי, אני זו שמחבקת את טל, ולא הפוך.
איזה חמודה.
כן, אני זו זה, ואז זה אומר כזה דבר. מי שמחבק, בשפה המקצועית, נקרא השומר. והמחובק נקרא הבוטח. קצת דומה. למה שאמרנו בפרק הקודם בסקס, בתנוחה, בתנוחת הבוטח, תנוחת הצד, תנוחת הבוטח. אז בעצם, תנוחת הכפיות, מי שעוטף אותי הוא השומר, הוא זה שמגן עליי, שומר עליי וכו'. אני חזרתי לתנוחה עוברית, לא רק אני, גם הבן זוג שלי, כי בדרך כלל אנחנו נשען שנינו בתנוחה עוברית, רק יש עובר גדול יותר שמחבק ושומר, ויש עובר שבוטח. למה בוטח אגב? מכיוון שהצד האחורי שלי, אם אתם זוכרים, דיברנו על זה שזה תת המודע,
כן.
אני סומכת עליו, להפנות אליו את הגף שלי, תת המודע שלי, את העורף שלי, בלי לראות אותו, אני יודעת שהוא ידאג לי, שהוא יגן עליי, שהוא ישמור עליי. בסדר? ולכן זו תנוחה מדהימה, וגם יש בעצם מגע מלא, מראש עד כף הרגל. בסדר? ויש לזה משמעות מאוד מאוד גדולה, שיש חיבור מלא, אנחנו בעצם מייצרים, הופכים להיות מקשה אחת.
הרמוניה.
הרמוניה כזאת. מושלמת. בסדר? וזה מעיד על קשר מאוד חזק.
יש משמעות לכפית גדולה, כפית קטנה?
כן. למעשה, הבן זוג שעושה את הכפית, הוא רוצה, הוא אומר לבת הזוג שלו, או לבן הזוג שלה, אני רוצה, או אני רוצה לעטוף אותך, ולקחת אותך אליי, להכנס אותך פנימה, לתוך הקרביים שלי. בסדר? אני רוצה אותך קרוב, 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 כמעט בתוך גופי. בסדר? והאישה, שהיא בעצם הבוטחת, היא אומרת לו, אני סומכת עליך ב-200%. זה המלל, אבל שימי לב, יש משמעות מאוד גדולה לאיך אני מחבק.
מה זה אומר?
אם אני מחבקת חזק, זה אומר שאני לא השומרת. זה אומר שאני נשענת על הבן זוג שלי, והבן זוג שלי הוא העוגן לחיי.
גם אם את הכפית הגדולה.
גם אם אני הכפית הגדולה. אם אני מחבקת חזק, זה אומר שהבן זוג המחובק הוא העוגן לחייו של בן הזוג. הרבה פעמים יש, את יודעת, חברות מדברות, או נשים שואלות אותי, וזה אומרת לי, לא, הוא אוהב לישון איתי כפיות, איזה כיף לי, אבל הוא חונק אותי, הוא מחבק, מה זה חזק? אז אומרת, לא, אז פה זה לא השומר. את עוגן לחיים שלו. עכשיו, בעיניי זה מחמאה נורא גדולה.
זה כאילו שהוא נתלה עליה. כן,
כן. עכשיו, לדעתי, אפשר להסתכל על זה כי זה כמחמאה מאוד גדולה, ומצד שני, אפשר גם לראות את זה כמשהו נורא קצת מעיק, כי אתה לא רוצה שבן הזוג שלך איש...
אולי כתלות?
כן, נגיד. שיהיה תלוי עליך. Mm-hmm. גברים שהם תלותיים, גם אם שחקו את המצ'ואיסטים, אנחנו גבר, לא, 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 אם הם מחבקים חזק, זה יעיד על זה שהם תלותיים. Mm-hmm, תלותיים mm-hmm, רגשית. Mm-hmm.
כן, כן, בסדר? כן.
ולכן זה משמעותי. בכל
זה
מקרה,
מאוד סימבולי בעצם.
נכון, כן. בכל מקרה תנוחת הכפיות מולצת בחום, אם היא לא קורית מעליה, תייצרו אותה במודע. אני מאוד אוהבת לחבק את הבן זוג שלי.
היא גם נורא מפנקת וכיפית.
נכון, נורא, נורא, נורא כיפית. זה נכון שלפעמים נרדמות הידיים.
נכון.
אבל...
אוי, היה לי פעם בן זוג שאמר שהוא, כדי לעשות הקופיות טוב, הוא צריך לחתוך לעצמו את היד, כי הייתה נרדמת כל הזמן, והוא לא יכל יותר. אבל טוב, אני פשוט צריך להיות חסר יד, ואז אני אוכל לעשות את הקופיות.
אז תדעי לך שאני ראיתי פעם, אני לא זוכרת איפה, אבל המציאו קרית. שמיועדת לתנוחת הכפיות, שכאילו היא כמו, זה קרית
כן,
עם...
כן, כן, נכון, שבאתי.
וואי, זה פשוט מגניב, ואני ראיתי את זה.
מייצרת משענת על היד, כדי כן, שלא תירדם.
בדיוק, או וחלל שיכול זה, ואז היד לא נרדמת, ואפשר ללכת לישון שם לילה שלם, ונורא נורא כיף. עכשיו, יש עוד שתי תנוחות שאני חייבת לדבר עליהן.
קדימה.
תנוחה ראשונה, אחת זה קשר ישבני, שהיא קצת מזכירה את תנוחת לולאת הרגל, ובעצם היא אומרת את אותו דבר, שאנחנו מחוברים, אבל פה היא אופיינית לזוגיות שהמיניות שם מאוד מאוד חזקה.
וואלה.
היא אומרת את אותו דבר כמו לולאת הרגל, בגדול, שיש לנו שורש מסוים שאנחנו מחוברים בו, אבל מכיוון שאנחנו מחוברים באזור הישבן, שזה בעצם האזור מיני מסוים ש... האזור האחורי לאזור המיני שלנו, היא מעידה על קשר שיש חיבור מיני מאוד מאוד חזק, מאוד טוב, ועל מיניות מאוד בריאה בדרך כלל. זה השוני מלולאת הרגל. אוקיי? ואיזה עוד תנוחת נורא אוהבת?
לשכב על הגבר, כזה לרדם עליו, כשהוא שוכב נגיד, ואני שוכבת עליו.
מה, שוכב מלא? או שם הראש, כאילו, לא?
כן, שם עליו ראש, נגיד.
שם הראש, שם הראש. זה נקרא, אוקיי.
זאת תנוחת שנץ כזאת, היא כפה.
אז בשפה המקצועית אנחנו נקרא לה תנוחה המלכותית. אוקיי, הסיבה שאנחנו נקרא לה תנוחה המלכותית, זה כי היא, בדרך כלל הגבר הוא זה שישן בתנוחה המלכותית, ולא האישה. יש נשים שישנות ככה, אני תכף אגיד לך מה זה אומר. אז כשגבר ישן בתנוחה המלכותית, הוא בעצם אומר לפרטנרית שלו, ולעצמו גם, אני הנסיך של הממלכה. אוקיי? אגב, למה נסיך ולא מלך?
למה?
כי התנוחה המלכותית מדברת על זה שיד אחת תבוא מאחורי הראש שלו, דמייני שזה כמו חצי כתר, ועם היד השנייה הוא יעטוף את בת הזוג שלו.
שהיא תהיה על החזה שלו.
בדיוק. אז כאילו היד העוטפת היא כמו גלימה, והיד העליונה היא כמו חצי כתר. וזה חצי כתר, ולכן אתה נסיך ולא מלך. אוקיי?
כי זה רק חצי כתר.
בדיוק.
רק חצי המלכות.
גברים אגב שישנים שתי ידיים מעל הראש, אומרים לאישה שלהם, אני המלך של הממלכה.
הקינג.
ולפי מחקרים, זה מאוד מאוד אופייני לגברים שהם משתלטנים, שהם בעלי תפקידים בכירים במשק, שהם לוקחים פיקוד ולא כל כך קשובים לאישה שלהם. זה פחות, כאילו זה...
אז זה פחות רומנטי.
זה פחות רומנטי. הנסיך זה מאוד רומנטי. ומסיבה מאוד פשוטה, כי...
ואם זאת היא הנסיכה?
אז אם היא ישנה, זה אותו דבר, נסיכה או מלכה, כתר או חצי כתר, אוקיי? בכל מקרה, כשאישה עושה את זה לגבר, זה מעיד על אישה מאוד 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 עוצמתית, מאוד שתלטנית, ובדרך כלל זה יעיד על קשר שהוא לא מאוזן, זאת אומרת שהגבר הוא יהיה ממש חלש.
אולי אפילו יחסים שבהם האישה היא קצת האימא של
כן, כן. כי גם אישה חזקה בהוויה שלה, עדיין בממלכת המיטה תרצה להיות עטופה ולא עוטפת.
כל כמובן בהכללה מאוד.
כן, כן, ברור. אבל עוד פעם, יש פה עניין של מחקרים שעשו המון המון מחקרים בעניין הזה, ולכן גילו שנגשל, גם אנקליות ונסיעות ובעלות תפקידים מאוד בכירים, או נשים מאוד מאוד חזקות ובטוחות, שבטוחות בעצמם, עדיין במיטה הן תרצנה להיות קטנות, נזקקות ועטופות.
כן, יש, אני מכירה את זה במחקרי סקס של לאבד שליטה, של נשים שהן כל היום בשליטה והן בוסיות וזה, ולפעמים הן רוצות דווקא במיטה, די, עכשיו תשלט בי, ואני נותנת.
בדיוק. בואו רגע נלך להיסטוריה שלנו כאדם קדמון. ההיסטוריה שלנו כאדם קדמון, הגבר היה לו תפקיד מאוד מאוד מוגדר. הוא היה צריך להרבות את האישה, ולגונן עליה ולהביא לציד. בסדר? עכשיו, בבסיס שלנו, ב-DNA הבסיסי שלנו, של האנושות, אנחנו, הגבר הוא המגונן, השומר, והאישה, היא חלק גבוה יותר מהילדים ומהצאצאים, אבל התפקיד שלה לא היה להילחם. היא כן הייתה צריכה לגונן על הילדים בזמן שהגבר יצא לצייד, והיא תפסה שם חלק מהפיקוד, אבל עדיין כשהגבר היה מגיע, הוא זה שלקח את השליטה. בסדר? עד היום יש לנו חברות ותרבויות שהגבר, הוא אומר את המילה האחרונה, איך שאתה לא הופך את זה. בסדר? ולכן בתרבויות תודה לאל שהשתנו כבר מאז בחלקן, והשתנו, ונשים קיבלו כוח יותר ומקום יותר, עדיין גם אישה מאוד מאוד חזקה, בחדר המיטות היא תרצה להיות לא קטנה, אלא יותר עטופה. בסדר?
עטופה זו מילה טובה.
עטופה, בדיוק. זו תנוחה מדהימה, זו תנוחה שמעידה על קשר מאוד טוב, יציב, חזק, בוטח, אוהב, דואג, אבל השאלה, לגבי כל תנוחה, אם שמת לב, יש שאלה, נכון? אז השאלה שנשאלת פה בתנוחה הזו, זה האם הרגליים של האישה ישרות, או מכופפות בתנוחה עוברית, או האם הן רגל אחת או שתי רגליים על הגבר, אוקיי? על הרגליים של הגבר.
לכל דבר יש משמעות.
בדיוק. שפת גוף זה כמו ללמוד שפה, בסדר? יש אותיות ויש ניקוד. יש ניואנסים ויש תתי ניואנסים. אז קודם כל, בבסיס שלה זו תנוחה מצוינת שמעידה על חיבור, קשר אינטימי, בדרך כלל תנוחה שאנחנו נתחיל, ניכנס איתה למיטה, ואחרי זה כל אחד יסתובב. אבל, אם אני שם את הרגליים שלי, בתנוחה עוברית על הגבר, אבל אני שם את הרגליים על הגבר ולא לצידו, זה אומר שאני כבר לוקחת עליו בעלות.
מעניין.
אוקיי? זה אומר, אני אומרת לו, אתה המלך שלי. אני מתה עליך, אני סומכת עליך, ואני לוקחת פה בעלות. אתה שלי ולא של אף אחת אחרת. אוקיי? אנחנו נראה אגב את התנוחה הזאת הרבה פעמים כשנשים יחששו שהבן זוג שלהם יבגוד בהם, שהן חוששות שהוא בוגד, או שמתנהל משהו שהם לא יהיה משבר אמון מסוים, גם אצל הגבר וגם אצל האישה, אם באיזשהו שלב הם ישנו בצורה כזו, אז תהיה לקיחת בעלות. זאת אומרת, היא תאותת לו, אני לוקחת לך בעלות. לא אף אחת אחרת.
חביבי.
בדיוק.
פחות, פחות. נכון. אתה לא בוגד עכשיו.
בדיוק. עכשיו, לשאלתך מקודם, אם הרגליים ישרות ולא מכופפות, זה אומר שאני אומרת לבן הזוג שלי, מאמי, אתה המלך של הממלכה שלי. אבל אני אומרת את המילה האחרונה, לא אתה. בסדר?
בסוף אני קובעת.
בדיוק. וזה ניואנסים קטנים שמספרים לי את טיב מערכת היחסים ואת מאזן הכוחות בזוגיות.
מגניב.
אז זה לגבי התנוחה המלכותית, שהיא תנוחה גם מצוינת וכיפית ומהנה, ואני ממליצה אגב להיכנס איתה למיטה. זאת אומרת, להתחיל ככה.
להתחיל איתה.
להתחיל ככה ולסיים בכפיות ולישון בכפיות כל הלילה, ואם אי אפשר בכפיות, אז אפשר גם להתנתק לאורך הלילה, זה גם בסדר. כל עוד התחלנו.
ושמרנו על עולה, כל עוד שמרנו על עולה קטן.
בדיוק, יפה, כל עוד שמרנו על עולה קטן, על מגע קטן, מעולה.
מעיין בשן, איזה כיף היה לי.
לגמרי, גם לי, תודה רבה רבה. איזה כיף.
יש, תודה.
בכיף.
עד כאן סקס אפיל. מוזמנות ומוזמנים לעקוב אחרינו בוויינט, ספוטיפיי או בכל אפליקציית פודקאסטים שמועדפת עליכם. נשמח מאוד אם תדרגו אותנו באפל ובספוטיפיי, ואתם יותר ממוזמנים להצטרף לקבוצת הפייסבוק שלנו, סקס אפיל הפודקאסט, הקבוצה לדיונים, ולספר לנו מה חשבתם על הפרק. עורך הפודקאסטים הוא רון טוביה, על הסאונד גיא סלם. אני לאור רשתת מאור, נשתמע בפעם הבאה.